עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.
ערב טוב, שבוע טוב. אנחנו כאן בתחשבו טוב כמדי יום ראשון, שעה תמימה שאותה אנחנו מקדישים לשיח עם ועל אנשים שיש בניסיונם, בסיפור חייהם, בידיעותיהם, להרחיב לנו את הדעת, את הלב. אנחנו תמיד שמחים לתת במה ולשים זרקור על אנשים שעושים למען האחרים, וכל תכליתנו היא שעה תמימה שבה אנחנו מדברים טוב ומדברים על הרבה אנשים שעוזרים לטוב הזה להתקיים. כמידי שבוע המתחתנו מלאה, ואנחנו לא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה. אסף נבו עורך ומפיק אותנו, רן לודין שיושב כאן לצידי, ושקד מורג ואילי זק אחראים על השידור, וגיא רביב הוא עורך הדיגיטל שלנו. ואנחנו שמחים לפתוח את השעה הזו עם פרופסור רחל אליאור. אומנם לג בעומר היה בסוף השבוע האחרון, אבל אנחנו מבקשים לדבר עם פרופסור אליאור על הרשב"י, על רבי שמעון בר יוחאי, על הזוהר, על מנהגי החג, וככל שהדקות האלה יאפשרו לנו. ערב טוב לך פרופסור אליאור, ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב ומבורך, אני שמחה להתארח בתוכנית.
תודה. תודה רבה. אז אנחנו רוצים לדבר על הרשב"י, אולי נתחיל קצת ב, אני אומר את זה, להבהיר את העובדות ואת הפרטים. קראתי באיזשהו מקום שמייחסים את כתיבת הזוהר לרשב"י, הגם שהוא נכתב 1,000 שנים אחרי לכתו.
רבי שמעון בר יוחאי, שנודע בכינוי רשב"י, הוא דוגמה מופתית לכוח של האמת של הספרות. המציאות הבדיונית שנוצרה בספרות הופכת להיות למציאות היסטורית. רשב"י חי במאה השנייה, הוא היה מתלמידיו של רבי עקיבא. יש לנו עליו הרבה עדויות במשנה, בתלמוד, בכתבים השונים של חכמים. הוא נזכר, מה שזכור לכולם מהסיפורים שקשורים בו, שהוא היה קנאי ומורד במלכות. אנחנו מדברים במאה השנייה, אחרי חורבן בית המקדש, בתקופת מרד בר כוכבא, כאשר יש לנו מתח גדול מאוד בין השלטון הרומאי ובין חכמים. זה הדור שאחרי, זה הדור שזכור בשם 10 הרוגי מלכות, כלומר 10 חכמים שהוצאו להורג בידי השלטון הרומי, משום שהם סרבו לציית לגזרה של השלטון, לא ללמד מקרא, לא להסמיך תלמידי חכמים, לא לשמור שבת, לא לשמור מיטה, וכל מיני דברים שהרומאים ציוו על היהודים כעונש על מרד בר כוכבא. רבי, כאמור, הם הוציאו להורג, לפי כן. לפי הסיפור במקורות, הם הוציאו להורג 10 תלמידי חכמים, ביניהם רבי עקיבא, ביניהם רבי ישמעאל. רבי שמעון בר יוחאי הוא תלמידו של רבי עקיבא, כלומר הוא חי בדור שהזוועה של החורבן והזוועה של 10 הרוגי מלכות הייתה התווית העמוקה של החוויה המשותפת. עכשיו הוא גם עליו הוצא גזר דין מוות, משום שגם הוא לימד תורה, אבל הוא ברח מהרומאים והתחבא במערה, והתחבא במערה יחד עם בנו במשך 13 שנה, לפי המסורות השונות. הם חיו מעץ חרוב שגדל שם, ממעיין מים שנבע שם, ועסקו בלימוד תורה. האגדה מספרת שרבי שמעון בר יוחאי למד מאליהו הנביא. כלומר, הוא לא למד סתם, הוא לא למד כדרכם של בני אדם, אלא הוא למד ממורה שמיני. המסורת המיסטית אומרת שרשב"י, שהיה קנאי ומורד במלכות, ומיוחסות לו אמרות תקיפות בגנות אומות העולם, היה אדם שעסק בנסתרות. במשך 13 השנים שהוא היה במערה, הוא עסק בחיבור ספר הזוהר. עכשיו, הזוהר התגלה 1,000 שנה לאחר מותו של רשב"י. כלומר, הזוהר כחיבור נודע לנו בסוף המאה ה-13. הרשב"י הלך לעולמו בסוף המאה השנייה. כלומר, עברו כאלף שנה בין מותו כדמות היסטורית ובין תחייתו כדמות ספרותית. האגדה והמיסטיקה בספר הזוהר אינם כפופים לגבולות רציונליים. הם בוחרים בגיבור ומספרים את תולדותיו.
ואם הייתי שואלת אותך כמי שבקיאה ובכל כך הרבה פרטים והקשרים, כשאת מתבוננת היום על 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 מתוך כל המשנה הקדושה הזאת, מה שנצרב בימינו, מה את אומרת?
אני אומרת שספר הזוהר כמכלול, כספר שמדבר על הביוגרפיה המדומיינת של רבי שמעון בר יוחאי, הפך לאהוב מאוד, גם אם לא יודעים את הפרטים, אוהבים את הטקס הליטורגי, אוהבים את ההילולה. אגב, הילולה זה מלשון כלולות. כן. הילולה בארמית זה כלולות בעברית. החגיגה של פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי לפי נוסח אחד, או כלולותיו, או... יש מסורות שונות ביחס לתאריך המדויק, אבל עובדה היא שעשרות אלפים או מאות אלפים מכל רחבי הארץ עולים להר מירון כדי לחוג את יום ההילולה שלו. הוא דמות אהובה, הוא דמות שמסמלת את המרד בהיסטוריה השרירותית ואת התקווה לביאת המשיח, את התקווה לגאולה, את התקווה לפריצת המטה-היסטוריה לתוך ההיסטוריה. יש בארץ המון אנשים, באמת מאות אלפים, שרואים ברשב"י גיבור מקודש, למרות שהוא גיבור ספרותי, הוא לא גיבור היסטורי. כן. הוא גיבור מיסטי, הוא לא גיבור שכפוף לגבולות ההיסטוריה.
פרופסור רחל אליאור, יכולתי לדבר איתך עוד שעה ארוכה, תודה שפתחת לנו צוהר לעולם מופלא, ובאמת קצת להבין את ההקשר של ההילולה והאמונה של כל כך הרבה אנשים. שיהיה לנו שבוע מבורך, ושזכותו תגן גם עלינו, על כולנו.
תודה רבה. הוא נחשב כמבשר את ביאת המשיח, וכמקיים את העולם עד לבואו של המשיח. כלומר, האמונה ברשב"י ובטקס שלו, קשורים באמונה בקרבת ביאת המשיח ובהחזקת העולם עד לבוא המשיח. צריך לזכור את ההקשרים האלה.
אמן ואמן. תודה רבה ושבוע מבורך. ועכשיו אנחנו עם אורח מיוחד, דוקטור יואב מטוב, חוקר מוח מהאוניברסיטה העברית, ואיתו אנחנו רוצים לדבר על כל כך הרבה דברים שהם נפלאות ונסתרות. ערב טוב לך, דוקטור יואב מטוב.
ערב טוב.
אולי מילה על שם המשפחה?
שם, ככל הידוע לנו, שם עברי לחלוטין, לא מעוברת. משפחה שלי הגיעה לארץ מארגנטינה, יש לה משפחה שלי מארגנטינה, את אותו שם גם כן.
יפה. האמת היא שזה כיף גדול לשאת כזה שם, במיוחד כשאתה עושה בחירה, לראות איך לומדים על המוח יותר, על מנת שגם יהיה אפשר לשפר את חיינו. אז אולי נתחיל קצת על המוח, אולי מה הם המיתוסים השגורים על המוח, וכמה אמת יש בהם?
יש הרבה מיתוסים, יש הרבה מחשבות כאלה ואחרות על המוח. אחד, לדוגמה, שאנחנו יודעים לחלוטין שהוא לא נכון, הוא המיתוס שטוען שאנחנו משתמשים רק בחלק קטן מהמוח. יש כאלה שמדברים על זה, שאנחנו משתמשים ב10% מהמוח, ושאר 90% יושבים להם רגל על רגל ולא עושים דבר. וזה מיתוס לא נכון, אתם משתמשים בכל המוח כולו. אנחנו אוהבים לחשוב ככה, משום שזה קצת נותן לנו איזושהי מסקנה או איזושהי תחושה שיש לנו לאן להשתפר. אם אני רק אצליח להשתמש ב-20% מהמוח, אני אוכל לעשות הרבה יותר. אבל גם עם זה שאנחנו משתמשים ב-100% מהמוח, עדיין יש לנו הרבה מאוד מה לעשות כדי להשתפר. בכל פעם שאנחנו לומדים משהו חדש, המוח שלנו משתנה, קשרים חדשים נוצרים בתוך המוח, קשרים גם נעלמים, יש חשיבות גם שקשרים ייעלמו, וכל הדברים האלה משנים אותנו, כמו שהם משנים את המוח. אז גם אם 100% שאתם מסתמשים בו, זה ממש לא אומר שאי אפשר למצות יותר מהפוטנציאל שלנו.
ומתוך כל מה שאתה חוקר ולומד על המוח, אז מה הם הדברים שמסתברים שחשוב שנדע אותם, ויש להם את היכולת להשפיע גם על חיינו ולנו להשפיע עליהם?
יש הרבה מאוד דברים, זה שאלות מאוד כלליות. דבר אחד שאולי הייתי ממליץ בהקשר מאוד מסוים, זה החשיבות של שינה. זה ממש 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 לא מובן מאליו. מדברים על זה וזה אולי מעט בנאלי, ואנחנו רבים מאיתנו לא מקפידים על זה, אבל לשינה יש חשיבות אדירה בחיים שלנו. מצב של חוסר שינה מעלה סיכון להרבה מאוד מחלות מוח והפרעות פסיכיאטריות, והקשר הוא כל כך כל כך חד וכל כך כל כך חזק, שמבחינתי זה אחד הדברים הכי חשובים שישנם. צריך להקפיד על 7-9 שעות שינה, צריך להקפיד לישון שינה רצופה ולא לישון שעתיים של סיאסטה פה, שעתיים של סיאסטה שם. להקפיד על השינה, גם לא צריך לעקוב יותר מדי בכל מיני אפליקציות או בכל מיני מכשירי איתור שינה, הם עוד יכולים גם לגרום ליותר חרדה, כל עוד ישנים כמו שצריך, כל עוד ממשיכים לישון לאורך כל הלילה, בסופו של דבר זה הדבר החשוב. אז זה טיפ אחד מרכזי.
אוקיי. ובאחד המקומות קראתי שאתה מדבר על הקשר בין המוח לנפש.
כן, זה נושא שהרבה פעמים אנשים שואלים לגביו, והוא נושא מאוד מעניין, כי אנחנו אוהבים לחשוב על האופי ועל האישיות ועל הרגשות שלנו ודברים מהסוג הזה, ככאלה שקשורים לנפש, ומצד שני יש כאלה שמדברים עליהם כקשורים למוח, ואז עולה השאלה מי צודק. אז בגדול, אנחנו היום נמצאים, כמעט כל הקהילה המדעית מאמינה שהכל קורה במוח. אנחנו לא מוצאים עדויות לאיזושהי נפש חיצונית, אולי היא קיימת ואולי לא, אבל יש כל כך הרבה עדויות שמראות שהכל קורה במוח. הסיבה שבאת לדבר איתי בכל מקרה היא ככל הנראה, כי אני מדען מוח, ו... לא כן. מעניין אותך, אני מנחש העובדה שבמוח יש כל מיני חומרים כימיים, או כל מיני חשמל ודברים כאלה. בסופו של דבר אנחנו מתעניינים במוח, כי מעניין אותנו להבין אותנו, להבין את האופי, נכון. את האישיות, את האינטליגנציה שלנו, ובגדול התשובה לכל הדברים האלה בסופו של דבר נמצאת במוח, ולא באיזושהי נפש. אז... אז כן, אז אנחנו מאמינים שהכל מגיע מהמוח.
ומעבר לשינה, היכולת שלנו, ומעבר לגנטיקה, היכולת שלנו על מה שמתחולל במוח, היא קיימת, אני מניחה, בעוד אזורים, משהו שאתה רוצה להדהד?
מה זאת אומרת? את יכולה לנסות רגע
בסוף השאלה היא, האם כל אותן פעילויות, שהמוח אחראי עליהם. כמה אנחנו יכולים להשפיע על התפקוד הזה מעבר לגנטיקה ולמה שדיברת על שינה?
הרבה, הרבה, הרבה יותר ממה שנדמה לך. למעשה, אנחנו, הגמישות של המוח היא דבר כל כך יוצא דופן וכל כך ייחודי, שאין שני למורכבות של המוח בעולם. היכולת שלנו להשתפר, היכולת שלנו ללמוד, היכולת שלנו להפיק מעצמנו יותר, היא הרבה הרבה יותר גבוהה ממה שנדמה לנו. כל מה שצריך לעשות זה להתנסות, כל מה שצריך לעשות זה להתאמן. גם אנשים שנוטים לחשוב, דיברת על הגנטיקה, אז גם אנשים שנוטים לחשוב שאין להם את זה, אין להם כישרון, הם לא טובים בשפות, הם לא טובים במתמטיקה, אין להם שמיעה מוזיקלית, את כל הדברים האלה הם דברים שאפשר לעבוד עליהם, וכשעובדים קשה בהחלט אפשר להשתפר. אם רוצים ללמוד שפה חדשה, כל מה שצריך לעשות זה לשבת וללמוד אותה. עכשיו זה לא קל, כן? כן. זה דורש הרבה מאוד התמדה, זה דורש הרבה מאוד מוטיבציה, אבל בסופו של דבר זה מה שצריך לעשות. לשבת וללמוד כמו שצריך. ומה שמעניין לראות הוא שגם אנשים שטוענים שאין להם כישרון ושאין להם את היכולת, מצליחים בסופו של דבר. מחקרים מראים את זה באופן חד משמעית. נכון, כישרון הוא קיים, גנטיקה זה דבר שהוא בהחלט מה לעשות, חלק מהותי מחיינו, אבל זה לא הכל. ללמידה שלנו, ליכולת לרכוש דברים חדשים והיכולת להתאמן, יש היום תפקיד מאוד מאוד מהותי בחיים של כולנו. ויש לכולנו את היכולת להמשיך ולפתח אצלנו יכולות, גם כאלה שאנחנו חושבים שאנחנו פחות טובים בהם.
זה מסר של העצמה שלדעתי כל בן אנוש צריך לשמוע כל יום, משום שזה כל כך חשוב. יש עוד משהו שאתה מבקש להגיד לסיום?
אחד? תקשיבי, יש לי בלוג שלם שנקרא סיור מוחות, כמו לסייר במוח. אני מעלה מדי שבוע מגוון מאוד 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 רחב של סיפורים ודברים מעניינים מהמוח. זה נכון להיום המאגר הכי גדול שיש של מידע על המוח לקהל הרחב בשפה העברית. אני ממש מזמין את כולם להיכנס, לחפש ביוטיוב, בפייסבוק, בגוגל, סיור מוחות, גם ביוטיוב האמת. ואני נמצא שם, ואתם מוזמנים לקרוא, ובאמת, כמות אדירה של תכנים שרק מחכים לכם, אז שבו, חפשו, תלמדו דברים מעניינים.
אז אנחנו נעשה את זה, ואני מקווה שיש הרבה מאוד אנשים שמתעניינים, כי אין ספק שיש לזה פוטנציאל לשפר ולהשתפר. דוקטור יואב מטוב, תודה רבה שהיית איתנו, ושתמצא הרבה מאוד הצלחה במלאכה החשובה הזו. תודה ושבוע מבורך. ועכשיו אנחנו עם סיפור מיוחד בהרבה מאוד מובנים, ואנחנו שמחים מאוד לארח את אוסי אבנצור, ממייסדות או המייסדת של מיזם שנקרא חיבורי ברזל. ערב טוב לך אוסי, ותודה רבה שאת איתנו.
תודה רבה לך, ערב טוב.
אז רק נאמר שאת אימא מפקחת במערכת החינוך, אימא לשמונה, והבן השביעי דביר ציון נפצע בלחימה בח'אן יונס, וכמה חודשים לאחר הפציעה הקמת את הפרויקט שנקרא חיבורי ברזל. אז בואי תספרי על הפרויקט.
אני רק רוצה לציין שדביר ציון נפצע פעמיים בפחות משנה בח'אן יונס. לא רק פעם אחת.
וואו.
כן. אני כן אספר אנקדוטה על הפציעה השנייה שלו, כשהוא נפצע קשה. כשעלינו לטיפול נמרץ, אז אני רואה את הילדים שלי ככה מסתודדים ביניהם. אני אמרת להם, מה אתם מדברים? מה אתם מדברים? אז אמרו לי, אמא, יש איזשהו סרטון שחמאס העלה, ולא נראה לנו שנכון שתראי אותו. אז אמרתי להם, מה הסיפור? לא רואים איך דביר ציון נופל, והם אומרים, הוא הרוג או הרוג. ואז אמרתי להם, פוך, תראו לי את הסרטון. הם יגידו, הוא הרוג, ואני אגיד, עם ישראל חי, עם ישראל חי. אז זה המקום שבעצם אני רוצה, קודם כל להעביר את המסר, עם ישראל חי.
לגמרי.
ובאמת דור ניצחון זה מהמילה נצח, ואנחנו נמשיך הלאה. ואני אעבור כרגע למיזם, אני פחות אתמקד בסיפור של דביר ציון. באמת, בסרטון הזה באמת אגב מה שקצת כואב זה שהם מראים כדור שמאחוריו כתוב צדיק של צהל, זאת אומרת הכדור שלנו פוגע בנו, והם רואים הכדור הזה שווה ראש של יהודי. זה ככה המשפט שהוא קשה, אבל עם ישראל חי ואנחנו חיים והכל בסדר. אני אמרתי, אני רוצה להכין סרטון מנגד, לפרסם אותו, לשלוח אותו אליהם. ומה שהוביל אותי,
אני חושבת שהמיזם שאת עושה הוא תשובה מעולה.
נכון.
אבל אז נספר עליו.
נספר על המיזם. המיזם, באחת מהשיחות עם אמאות לפצועים, אמא שאלה אותי, אוסי, מי תרצה להתחתן עם הבן שלה, עם הבנים שלנו? הבן שלה קטוע רגל. אז אמרתי לה, מה פירוש מי תרצה? ודאי שתרצנה, ישנן בנות איכותיות, שתרצנה להתחתן עם גיבורי ישראל. ואמרתי לה, אבל זה לא מהמקום האישי שלי, הבן שלי תפוס, אני בכלל לא ראיתי את הנישה הפרטית שלי. אמרתי לה, אני יוצאת במיזם. לחיבורי ברזל קראנו למיזם הזה, ואז חברנו, צירפתי אליי אימהות נוספות, ושהם הצטרפו למיזם, ואחת האימהות פנתה לרחלי אומינר, שהיא שטחנית בקצועה, זה כמו כן. חתונמי, זאת אומרת, הרעיון הוא כמו חתונמי, לעשות כן. התאמות וכולי, והיא הצטרפה אלינו
למיזם. ויש כן. כבר פירות ל...
כן, כן, זו השמחה, שיש פירות, ולא התחתנו, בסדר?
בסדר, אבל בדרך, בואי.
אבל יש כבר שהתחתנו, ואפילו אחד מהם, אחד מהבחורים המדהימים שישנם, אמר כתב לשטחניות שהוא יודע שהוא מאתגר אותם, כי הוא ברירן גדול. ומה שהם עשו, הם התחלקו, כל שטחנית קיבלה כמה חיילים וכמה, תקשיבו, אחרי 700 בנות, האתר קרס. תוך פחות מחודש, 700 בנות נרשמו. היום הגענו כמעט ל-1,000. בנות מכל המגזרים, המגזר הפרטי, המגזר העסקי, רופאות, סייעות, הכל, הכל נמצא שם. ואז השטחנית מדברת עם השטחניות האחרות ואומרת, תראו, הוא אומר, אני יש את הרעיון להביא את הבחורה הזאת, הוא אומר שבררן, יש לכם מישהי אחרת לדעתכן? ורחלי אומרת לה, לדעתי זאת. והם שולחים אליו את התמונה עם הפרטים, אומר להם, וואו, וואו, איך הצלחתם.
את יכולה לספר קצת, אם זה בסדר, איך דביר ציון הגיב ליוזמה הזו?
כן, אבל יש לי קצת, אני חושב להגיד עוד כמה מעגלים יש לי ביוזמה, איך דביר ציון הגיב ליוזמה. דביר ציון דווקא חשב שזאת יוזמה מאוד מאוד חשובה, הוא גם אמר, אני לא רוצה להתראה, אני מעט תכניסי אותי לדברים שלך, אבל לדברים האלה, אבל הוא אומר, אמא זה חשוב, חשוב לציין שאני עצמי במהלך התקופה של בית החולים, אני עצמי הייתי עם חיילים, בתל השומר יש קומה שלמה, ושתי קומות, של חיילים פצועים. ואמרתי להם שזה ספרי תורה מהלכים, זה כאילו לראות אותם, ולחשוב שכל אחד מהם יכל לא להיות איתנו היום. וישבתי עם פצועים, ודיברתי איתם, אפילו לאחד הפצועים אני הצעתי, חשבנו ביחד איך להציע, להציע ניסויים לחברה שלו, ממש חייתי ביניהם, אבל כמה שחייתי ביניהם, וכמה שאנחנו ההורים, נמצאים בתוך הכאב שלהם וכולי, אנחנו לעולם לא נבין עד הסוף את מה שעובר עליהם. והביחד הזה, האחד עם השני, הם מאוד מאוד, יש להם שפה משלהם, יש להם קוד משלהם, ואחד הפצועים באמת היו אומרים לו, בוא, גיבור ישראל, בוא לידי, וגם, ואז אחד הפצועים גם אמר, וזה כבר היה אחרי שכבר התחלתי את המיזם, אמר, אני גיבור, מי תרצה אותי בכלל? זאת אומרת, זה כן מעסיק גם את הבחורים שלנו. אני רוצה לומר שמעבר למעגל של השטחניות, בהתחלה היה לי קשה לדבר על המילה שטחניות, זה נשמע כזה ינטל כזה, ואז קראתי לזה חיבורי לבבות. יש לנו מעגל נוסף שאמרתי, זה לא מספיק שיש לי את אותן מחברי לבבות. צריך גם ליווי. והמחשבה הזאת של קואוצ'רים, וכאן נכנסה באמת חיה ממן, שיש לה גם כן קואוצ'רית, יש לה בית ספר לקואוצ'רים שנקרא בקרוב, זה בא חשוב לתת הקרדיט, כי כולם עובדים בהתנדבות. כמו שאתם מבינים, זה מספרים לא מבוטלים. וכאמרתי, באמת, כל זוגיות בעיניי צריכה איזשהו ליווי זוגי בשלב כזה או אחר. וזה מוביל אותי לאיזשהו בחור, מ.פ., שהתקשר אליי ואמר לי, אוסי, אני כבר נמצא בזוגיות, אני עומד להתחתן עם 3 חודשים, אני מבין שהמיזם שלכם מיועד לשידוכים האלה. אני מאוד רוצה לקבל את הליווי. אז פה הוא בעצמו, זאת אומרת, מתוך השטח, מתוך החיילים המדהימים שלנו, התפתח המיזם שהוא לא רק לשידוכים, אלא גם מי שנמצא בזוגיות יכול לקבל את הליווי שלנו.
וכמו שאני שומעת, כנראה שהמיזם עוד התפתח להרבה מאוד כיוונים, ואנחנו תמיד נשמח לתת במה למה שתרצי לספר על איך זה מתפתח. יוזמה מדהימה, שבאמת מסתכלת איך מרחיבים את התקווה ואת האפשרויות ואת העם הזה. ותודה רבה, שיהיה שבוע מבורך.
תודה רבה, שבוע טוב, ובשורות טובות.
אמן.
באמת, עם ישראל חי.
לגמרי, תודה, תודה. רבה. תודה. אוסי אבנצור, מייסדת מיזם חיבורי ברזל. תודה רבה. ועכשיו אנחנו עם הרב מישאל ציון, רב קהילת קלוזנר בירושלים, והוא משתתף, הרב מישאל ציון, משתתף באירוע שמתמחה בסיפורים על ירושלים, והיות ויום ירושלים קרב ב-26 למאי, אז אנחנו נשמח לעשות קדימון ולדבר על האירוע. ערב טוב הרב מישאל ציון, ותודה רבה שאתה איתנו.
בשמחה, כיף להיות איתכם.
תודה רבה. אז האמת היא שאני שמעתי במרשתת את הסיפור, והתמוגקתי ממנו, ורציתי לבקש אותך אם זה בסדר, למרות שפרק הזמן שעומד לרשותנו הוא קצת יותר קצר, פשוט לספר אותו.
וואו, אני אשמח. אני אספר שזה חלק ממיזם שנקרא סיפור ירושלמי, שהקים מישי הרמן הנפלא, שיש לו את הפודקאסט סיפור ישראלי, וגם באנגלית Israel Story, והוא התחיל פשוט להזמין אנשים לבוא אל שחיית החמדה הכי יפה בירושלים, קולנוע סמדר, שנמצא במושבה הגרמנית, ולשמוע הרבה מספרי סיפורים. ואנשים מגיעים כל ערב כזה, הוא sold out, הערב הבא הוא יום שני הבא, יום ירושלים בקולנוע סמדר, ומספרים סיפורים, סיפורים ירושלמים וסיפורים לא של ירושלמים.
כן.
והערב שבוע הבא הוא באמת על ירושלים של זהב, אבל הסיפור שאני אספר לך עכשיו, ששמעת אותו כבר, אבל אני שמח שאתה פתו גם המאזינים, הוא סיפור שקרה לי, בחור ירושלמי, אבל הוא דווקא קרה לי בחיפה.
אוקיי.
וזה סיפור שקשור לשם שלי, לי קוראים מישאל, וההורים שלי קראו לי מישאל, על שם אחד החברים של דניאל, דניאל, מישאל, חנניה ועזריה. אבל עם שם כמו מישאל מסובבים בעולם, ואתה מהר מאוד מקבל כל מיני שמות חיבה ושמות כינוי, חלק אתה יותר אוהב, וחלק אתה פחות אוהב. אבל השם שהכי צחיק אותי, היה השם שנדבק לי בצבא. וזה שקראו לי מיש מומקין. למה קראו לי מיש מומקין? אז אני שירתי בצבא בתפקיד מאוד מוזר וקיקיוני, אפשר להגיד, ביחידת קישור לכוחות זרים. היום קוראים לזה חטיבה לקשרי חוץ, אבל אז קראו לזה יחידת קישור לכוחות זרים, ואנחנו עבדנו עם צבאות השלום של ישראל, עבדנו עם הצבא המצרי ועם הצבא הירדני, ועזרנו לשמור על הסכמי השלום שיש לנו איתם, היא רצון שיהיו לנו יותר הסכמי שלום עם יותר מדינות. בינתיים יש לנו מעט מדי מהם, אבל אני עבדתי על הצבא, עם הצבא המצרי והצבא הירדני, וגיליתי מהר מאוד שלשמור שלום זה גם הרבה פעמים פשוט לשתות תה ולשחק משחקי שח עם קטינים מצרים, ואני תמיד הייתי משחק שח עם קפטן אבדול ראוף, ואבדול ראוף היה מאוד לא מאוד חשוב לנצח אותי בשח, זה לא היה קשה, אני שחקן שח גרוע במיוחד, ותמיד הוא היה אומר לי בסוף, מיש מומקין, שבערבית זה אומר לא יכול, לא יכול, אין דרך.
כן, בלתי אפשר.
ואני הייתי אומר לו, מיש, אני קוראים לי מיש, מיש מומקין, מיש יכול, אני יכול לנצח אותך. תמיד בסוף הוא היה מנצח אותי, וככה גם שמרתי קצת על השלום בין ישראל למצרים, בזה שלא הצבנתי את, את הקפטן המכובד. בתור מיש מומקין, היה איזה יום שהתקשרו אליי ואמרו לי, יש לנו משימה מיוחדת בשבילך, אמורה להגיע הנסיכה רניה מירדן, לבקר בבית חולים רמב״ם בחיפה, וצריך שאתה תגיע לפגוש אותה, כי היה מין נועל כזה שאי אפשר שאנשים ממדינות זרות יהיו בלי שיהיה איזשהו חייל מהיחידה הזאת שמלווה אותם. אני התרגשתי נורא, היום קוראים לה המלכה רניה, אבל אז היא הייתה נסיכה, נשואה למי שהיום המלך עבדאללה, וכחיילים צעירים רצנו אותה, היא הייתה הדמות הכי יפה בינינו במזרח התיכון, ואני אמנם נער דתי ושומר מצוות, אבל להזדמנות לשבת ליד נסיכה אמיתית, לא רציתי לוותר, ואמרתי, אין בעיה, תגידו לי לאן להגיע, אני אסע לבסיס חיל האוויר בחיפה ואני אגיע, ואני יוצא מהבית בירושלים, נוסע באוטובוס, ומגיע שעה לפני הזמן אל הבסיס חיל האוויר בחיפה, ואז הוא אומר לשם ג' בוא, אני הגעתי, אני פה בשביל הנסיכה. הוא אומר לי, איזה נסיכה? הוא אומר לו, הנסיכה הירדנית. הוא אומר לי, איזה ירדנית? הוא אומר לו, אמורה להגיע לכאן, נסיכה ירדנית במסוק. הוא אומר לי, אתה מדמיין נסיכות מהשמיים שנוחתות, על מה אתה מדבר? וברגע הזה הבנתי שיש, אין בסיס אחד של חיל האוויר בחיפה, יש שניים, ואני הייתי בבסיס הלא נכון, והייתי צריך לנסוע לבסיס בית ספר טכני, מי שמכיר בחיפה,
כן.
נמצא לא בדרום חיפה לדחוף הכרמל, שהייתי, אלא ליד הקריות, ולהגיע לשם, אז עוד לא היה ווייז או מוביט, אבל הבנתי שזה ייקח לי בערך שעה וחצי באוטובוסים של חיפה, בטופוגרפיה המאתגרת של העיר הזאת, ושיש לי פחות משעה, התחלתי לרוץ כמו מטורף, ולהחליף אוטובוסים ולנסוע, ואני מגיע סוף סוף בחמש דקות איחור לשין ג' של הבסיס הנכון, בית ספר טכני של חיל האוויר, ומגיע, ופה השין ג' דווקא אומר לי, או, אתה החייל שבא לנסיכה הירדנית, נכון? בוא, הם כבר נחתו ומחכים לך, הם לא יכולים להמריא לבית חולים רמב"ם עד שאתה לא מצטרף. והוא אומר לי, רק תחתום פה על איזה משהו, ואני אומר, אין בעיה, אני חותם שאני מאשר שאני נכנס לבסיס, ואני מתחיל לרוץ פנימה, ופתאום אני מרגיש קצת מוזר, אני אומר, יש פה משהו מוזר בבסיס הזה, תוך כדי אני רץ לב שאני רואה את שני המסוקים, מסוק ישראלי, מסוק ירדני מחכים לי, ואני אומר, טוב, בטח אני מרגיש מוזר, כי אני לבוש במדים, בצבע זית, כמו חיילי צהל, וכולם פה במדים של חיל האוויר, ובגלל זה אני מרגיש מוזר, אבל מהר מאוד אני מבין שאני מרגיש מוזר אולי גם כי אין אף אחד לידי וגם אין שום מבנים, ואני רץ ממוקד מטרה, אבל תוך כדי זה אני קולט שבעצם אני נמצא במין שדה גדול של אספלט, ואז אני שומע
מסלול רעש. מסלול לטיסה, כן.
בדיוק, אני רואה מטוס, אני מדמיין שזה היה איזה F-15 או משהו, מי יודע מה זה היה, אני לא חזק במטוסים, ואני רואה אותו מתקרב אליי, זה הרגיש כמו ההתחלה של הקליפ של טופ גן, אם את זוכרת את השיר הזה, Take My Breath כן. Away, ואני, הברט שלי באמת נעתק, ואני מתחיל לרוץ ולרוץ,
ולנסיכה ריינה אתה מגיע?
אז ברגע האחרון אני ככה המטוס עובר אותי ואני לא, אני לא נדרס על ידו ואני מגיע עד לנסיכה רניה ואז מציג אותי הקצין קישור אומר לנסיכה This one we call him מיש מומקין הוא אנחנו קוראים לו מיש מומקין וזה הרגע שלי עם הנסיכה רניה
תענוג אז תודה רבה ששיתפת, עוד יכולתי לדבר איתך שעה ארוכה, אנחנו נשמור את זה לסיפורים אחרים, ושיהיה בהצלחה.
תודה רבה.
ושיהיה שבוע מבורך, תודה רבה.
ועכשיו, דבורה שרר, פיית הבריאות.
ואנחנו עם דבורה שרר, יועצת חברתנו היקרה, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, שמדי שבוע היא מביאה לנו חדשות מעניינות, מהעולם הזה. ערב טוב, דבורה יקירתי, מה שלומך?
ערב טוב, שבוע טוב. בסדר גמור.
שבוע מבורך.
חכים לבשורות טובות כמו כל עם ישראל.
לגמרי. ואני מבינה שהפעם את מביאה מיזם שהוא על שמו של חלל צהל, שאני רק אספר לך שאבא שלו, של
אייל?
כן. אבא של סגן ינאי קמינקה, כן. עליו השלום התארח אצלנו בתוכנית,
וואו.
ודיבר גם על הספר שהוא הוציא.
זה צירוף מקרים, אני לא ידעתי באמת, אבל זה, את כן. יודעת, אומרים שנסתרות הם דרכי האל.
לגמרי.
ואני חושבת שזה מאוד מתאים, בעקבות ההיי שהיינו כולם אתמול על הזכייה באירוויזיון, מה עושה מוזיקה לאדם? אז אני תמיד האמנתי בזה, ונספר על יוזמה מרגשת, הוא באמת מלאת השראה, שהוקמה במרכז הרפואי שיבא, מיזם שמחבר בין מוזיקה, ריפוי וזיכרון. זה נקרא מרחב הרמוניה, כך קוראים למקום החדש, שהוא מרחב טיפולי שיקומי, שמכניס את המוזיקה לתוך לב התהליך הרפואי. ומאחורי המיזם הזה עומד גם סיפור אישי מאוד, כמו כפי שאת כבר אמרת, המרחב הוקם לזכרו של סגן ינאי קמינקה, שזכרונו לברכה, שהוא נפל בקרב ההגנה בבסיס דיקים בבוקר השביעי באוקטובר. ינאי היה רק בן 20, מפקד מחלקת עירונים, שלחם בגבורה והציל עשרות חיילים ואזרחים. ולצד כפורתו כלוחם, הוא היה גם מוזיקאי בנשמה. לימד את עצמו לנגן, להלחין, לכתוב, מתוך חיפוש אחרי ביטוי אישי וכמיהה להבין את נפש האדם. אביו של ינאי, אייל קמינקה, אמר עליו, ינאי לימד את עצמו לנגן פסנתר והלחין מבלי לדעת אבים, והכל לאהבה אישית, הוא האמין בראיית האדם, בכך שצופים באדם הוא נהיה צפוי, אך כשרואים את האדם הוא נראה ראוי.
כן.
משפט שכדאי לאמץ אותו. הוא האמין בחשיבות של להיות נוכח בחושך של אדם אחר, בכאבים שלו, ובזה הוא עסק במהלך חייו הקצרים. המשפט של ינאי, רק בלילה רואים כוכבים, הוא ביטוי לכך שבמקום לגרש את החושך, יש לחבק אותו, ולמצוא בתוכו את נקודת האור. ומה שמאוד מרגש פה, שהמטופל הראשון שהתנסה במערכת, היה אופיר אנגלסמן, לוחם, שאיבד את רגלו בפיגוע דריסה. אופיר מתופף, מאז שהיה ילד הוא כתב שיר, במהלך השיקום היה חסר לו הלחן. ועכשיו בזכות המרחב הזה יש לו מקום ליצור, להקליט ולחזור למוזיקה, וגמוהן גם לחיים.
יפה.
המוזיקה, כמו שאומר פרופסור עמיתי זיו, מנהל בית החולים השיקומי בשיבה, היא גשר בין הגוף לנפש, בין כאב לריפוי, ומרחב הרמוניה בשיבה מוכיח שלפעמים כמה צלילים יכולים לשנות את הכל.
יפה.
ושוב, אם אפשר להגיד תודה למשפחת גרינברג על התרומה, למרכז רפואי שיבה, לחברת סימפלי, לאייל כמובן, לאבא של ינאי קמין כזל,
ולינאי
שהשאיר מורשת אחריו. אנחנו באמת רואים אחרי אתמול, את יודעת שכולם היו, אני חושבת שלא, אין אדם שלא צפה בזה, מתוך סולידריות של עם ישראל.
לגמרי.
באמת, מוזיקה ושירה פשוט כנראה מרחיבה את הלב ואת כלי הדם.
לגמרי. דבורה יקירתי, תודה רבה על הדברים הללו, ושהמרחב הזה יקרו בו הרבה דברים טובים. אמן.
תודה רבה,
ושבוע מבורך. תודה רבה. ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה על פרשת השבוע ובכלל. ערב טוב לך, הרב איתמר חייקין.
ערב טוב.
אז יש לנו הפעם שתי פרשות?
תדעת ככה, אני פתאום חשבתי כזה, שאנחנו כבר כמה שנים בתוכנית, כבר עברנו כל כך הרבה.
נכון.
תדעת, התחלתי לחשוב, אמרתי, רגע, עברנו ביחד
קורונה. אבל אתה יודע מה יפה וצריך להגיד לזכותך, זה שאתה כל הזמן מחדש.
המציאות מתחדשת, ואז מעלה הפרשנות מתחדשת. כן. אבל ככה פתאום עלה, אנחנו היינו פה בקורונה, אנחנו היינו פה באסון מירון, וכמובן שנה שעברה, והשנה, תדעת, אנחנו כבר, אני חושב מה עובר עלינו כאן, בפינה הקטנה הזאת, שבעצם מה עובר עלינו פה בעם ישראל,
לגמרי.
בתקופה כל כך קצרה בסך הכל, כמה שנים.
כן, חמש שנים של
ממש כך, ממש
שינויים
כך.
טקטונים.
מטורף, מטורף. אז מה אנחנו עושים היום? תדעת, אני אתחיל לאיזשהו אפיזודה. הגעתי פעם בחוץ לארץ עם המשפחה, והגעתי לפילדלפיה, וכולם עומדים בתור, אז אתה גם עומד בתור, ואז אתה מגיע לאיזשהו פעמון גדול, מאוד מרשים, והיה כתוב עליו משהו בלטינית, שאלתי את המדריכה, את יכולה בקשה לתרגם לי זה לאנגלית? ואז היא בעצם מקריאה את הפסוק, ואני אומר, רגע, אבל זה מאצלנו בפרשה. ועל הפעמון כתוב, הוא קראתם דרור בארץ לכל יושביה. אז אולי לא צריך לקרוא לזה פעמון החירות, אלא פעמון הדרור. והפסוק הזה מאוד מאוד מצחן בעיניי, כי כל הפסוקים לפני זה, כולם, זה מופיע בלשון יחיד. סדחה לא תזרע, קרמך לא תבצור ביחד לשביעית, וספרת עליך שבע שבתות שנים, וזה, בפסוק הזה פתאום יש מעבר מלשון יחיד ללשון רבים. אולי זה בעצם בא להגיד את הדבר הראשון, שאין דבר כזה חירות חלקית, דרור חלקי. וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. אני חושב שלפעמים בגלל זה, אולי להסביר למה הפעמון נסדק זמן קצר אחרי שתלו אותו, כי באמת לא היה חופש לכולם. אלא רק לאוכלוסייה מסוימת באמריקה. ייקח עוד זמן עד שגם האפרו-אמריקאים יצאו לחופשי.
כן.
ואולי יש בזה היבט אחר שחשבתי, שאתה תמיד, השעבוד זה תמיד דבר דו-צדדי. תמיד יש משעבד ויש משועבד. יש אדם שתלטן שרוצה כל הזמן שכולם יהיו כפופים וכנועים לו, אבל יש לנו אופי טיפוס שהוא רוצה שמישהו יגיד לו, הוא רוצה שמישהו ישעבד אותו. וקראתם דרור בארץ, גם לא משעבד וגם לא משועבד. אם המשועבד לא רוצה לצאת לחירות, אז הוא כנראה שיהיה תקוע שם. בחלק האחרון של הפסוק הזה, ושתם איש אל אחוזתו, איש אל משפחתו תשובו. לשוב הביתה. חופש זה לא ללכת למרחקים, אלא דווקא לחזור הביתה. ושבתם איש אל אחוזתו, אל הדברים שאנחנו אוחזים בהם, אל השורש, אל המקור, ואיש אל משפחתו תשובו. תגידי עד בשנה כזאת, שאנחנו מתפללים ככה, שהחטופים ישוב איש אל אחוזתו, ואיש אל משפחתו, זה כל כך מתפללים על זה. אתה קורא את הפסוקים הקדומים האלה, ואפשר שהם לא ככה ידברו את מה שאנחנו מרגישים, את הכניעה, את התפילה הזאת, ממש עכשיו, ממש עוד השבת.
לגמרי, את הכמיהה, את התבונה, את הדברים הכל כך עמוקים הללו.
חופש שבאמת נזכה לחירות אמיתית.
אמן ואמן. הרב איתמר חייקין, כרגיל, תענוג ומרחיב לב, תודה רבה. ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, אסף נבו ערך והפיק אותנו, רן לודין, שקד מורג ואילי זק, אחראים על השידור, עורך הדיגיטל שלנו גיא רביב, כאן יהודית גריסרו, תודה רבה לכולכם, תודה שהייתם איתנו, שיהיה לנו שבוע טוב עם בשורות טובות, ונשתמע בשבוע הבא בעזרת השם, תודה רבה.
פנאי שנים רבות לספור אני שואל ומתפלל טוב שלא עבדה עוד התקווה עובר מזמור מדור לדור כמעיין מאז ועד Sherman.